אנחנו בסוגיית הליכה אחר הרוב, או בכלל דיני רוב. דיברתי קצת על דיני הרוב השנים בהלכה, הולכים אחרי הרוב, ביטול ברוב, רובו ככולו. אמרתי שזה נלמד מאחרי רבים לעשות שנאמר בבית דין, שלזה עוד נגיע בהמשך. הבחנתי בין שני שימושים בהליכה אחר הרוב ובהכרעה של רוב. שימוש אחד זה כאינדיקציה למה היא האמת, והשימוש השני זה כאינדיקציה למה הקולקטיב אומר, או מה הוא רוצה. בהקשר של רוב דמוקרטי, שזה הקדשתי את אחת הפגישות, אז נראה שמטרתו של הרוב זה לחשוף את מה שהציבור רוצה, לא את האמת. ולכן אמרתי שההצעה הפלטונית ללכת לשלטון הפילוסופים, או לתת לאנשים החכמים משקל יתר בהצבעה, אין לה בסיס, לא צריך לחפש תירוצים. כיוון שההצעה הזאת מניחה שאנחנו מחפשים את האמת. ואז אומרים, טוב, אם מחפשים את האמת, למה שהחכמים לא יקבלו משקל עודף? אבל אם אנחנו אומרים, לא, אנחנו מחפשים מה הציבור רוצה, אמת או לא אמת זה לא מעניין, אבל השלטון הדמוקרטי אמור לשקף את מה שהשולחים שלו רוצים, מה שהציבור רוצה. ואם יש חילוקי דעות וצריך להחליט מה הציבור רוצה, אז הקריטריון הכי פשוט זה קריטריון של רוב, והולכים אחרי הרוב. אמרתי שבאחרי רבים לעצות של בית דין, הרוב מטרתו, ככה אומר החינוך וככה מקובל לחשוב, הרוב מטרתו להוות אינדיקציה לאמת. כמו שאומר החינוך, שבדרך כלל הרוב יותר צודק מהמיעוט.
או שהאמת
הוא האמת. מה?
או
שנגיד. לא, זה פעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת. אני חושב שזה לא נכון, אבל עוד רגע נראה. החינוך, וככה הגישה המקובלת, זה שהרוב, הולכים אחרי הרוב בבית דין, זה כי הרוב הוא אינדיקציה למהי האמת. ועוד פעם אני אומר, זה לא חייב להיות ככה, ברור שהרוב יכול לטעות. אבל אם אני מחפש איזשהו כלל אצבע, מה יביא אותי יותר קרוב? אז סביר להניח שללכת אחרי הרוב יותר טוב מאשר ללכת אחרי המיעוט. ורוצים לעשות איזשהו כלל קבוע. אז לכן הולכים אחרי הרוב, כי זה אז כך מגיעים יותר קרוב לאמת. כך מסביר החינוך, ואנחנו עוד נחזור לעניין הזה בהמשך. מכאן אמרתי שלכן גם הפסוק של אחרי רבים לעתות לא יכול להיות מקור להליכה אחרי רוב דמוקרטי. תיארתי איך שבקהילות שהתחילו להתפתח בסוף האלף הראשון, בתחילת האלף השני, כשהעם ישראל התחיל להתפזר, התחילו להתעורר שאלות איך קהילה אמורה להתנהל. כבר לא היה שלטון מרכזי, סנדרין, או לא משנה, או ריש גלותה, שקבעו בעצם את הנורמות כלפי מטה, אלא התחיל להיות אוסף של קהילות בכל מיני מקומות, קהילות, כפרים וערים וזה, וכל אחד צריך להתנהל. ואז הפוסקים לאט לאט ייצרו מערכת של קבלת החלטות במסגרת של קהילה, לא בתוך מערכת היררכית של סנדרין ובתי דין מקומיים, פה לא הייתה היררכיה, לא היה מבנה לאומי. התחילו לייצר בעצם בבואה של מה שהיה בגדול גם בקטן, והופכים את הקהילה להיות בעצם היחידה הבסיסית, ורוצים לעגן את הכלל שהולכים אחרי הרוב גם בהחלטות של קהילה, לא דבר בהחלטות הלכתיות, זאת אומרת החלטות מנהליות. אז שהולכים אחרי הרוב, זאת דעת רוב הפוסקים, מוזר קצת שגם על זה יש רוב ומיעוט. רבנו תם אומר שצריך פה אחד, אז לא מספיק ללכת אחרי הרוב, אבל נגיד לקראת סוף ימי הביניים, מאה 14-15 כבר הוכרע בצורה מאוד ברורה שהולכים אחרי הרוב גם בקהילות. אז רבנו תם למה, מה הוא לא מכיר את הפסוק של אחרי רבים לעתות? אז מה שאמרתי זה ש... אחרי רבים לעשות אומר לך שהרוב הוא קריטריון האמת, אבל רבנו תם אומר, החלטה של רוב בקהילה זה לא החלטה שמתנהלת לפי קריטריונים של אמת, אלא לפי קריטריונים שמה הציבור רוצה, זו זכות של אדם לקבוע את גורלו. אבל הערתי שגם הפוסקים שחולקים על רבנו תם, הראש והרשב"א ורוב הראשונים שחולקים על רבנו תם, תמיד מביאים את הפסוק אחרי רבים לעשות עם עוד תוספת של נימוק. ותמיד, וחוץ מזה אי אפשר, כי אם לא נלך אחרי הרוב אז אי אפשר יהיה לקבל החלטות. מן איזה תוספות כאלה תמיד. למה הם לא מסתפקים בלהביא את הפסוק? אחרי רבים לעתות וגמרנו. ושהם מבינים גם הם, למרות שהם חולקים על רבנו תם, הם מבינים שהפסוק אחרי רבים לעתות כשלעצמו לא יכול להוות בסיס להליכה אחר הרוב בקהילה. כי זה רוב מסוג שונה. הליכה אחר הרוב בבית דין זה רוב שמחפש את אמת, או מטרתו לחשוף אמת, והליכה אחר הרוב בקהילה זה רוב שמטרתו לייצג מה הציבור רוצה. ולכן זה שני דברים שונים.
כשרבנו תם זה כמעט מציאות בלתי ישרית, שפה אחד וכל הקהילה
רגילה. נכון, אבל אז אין החלטות.
אתה תוספת שלהם.
ברור, אבל אני אומר, אבל רבנו תם, למה? רבנו תם אומר, נכון, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, אז לא יודע, מה, תיקחו כדור. אבל תכלס, אני לא יכול להגיד לכם שהלכתית, הרוב קובע, כי הרוב לא קובע. משחרר רבים לעתות. עוד פעם אני אומר, יכול להיות שקהילה לא יכולה להתנהל כאן, שלא תתנהל. רבנו תם, הוא שואל מה האמת, הוא לא מחפש דרכים לנהל קהילות. וברמה של האמת, ההלכה אומרת, לא אומרת את זה, ישראל אחרי הרוב בקהילה. אין מקור לזה בהלכה. אז מאיפה להמציא, נתקן תקנות חדשות? זה מה שאומר רבנו תם, אני לא חושב שרבנו תם מבין אחרת מהראשונים האחרים. גם הוא מבין שאם לא הולכים אחרי הרוב, אנחנו בצרות. אומרים, אתם שואלים אותי שאלה הלכתית, הלכתית אין מקור.
גם אין מקור שלא. אז תקנו תקנה.
אז תחליטו, אז תתקנו תקנה.
לא קשור להלכה.
אין בעיה, אז תתקנו תקנה, מה זה קשור אליי? תתקנו תקנה. אבל אני אומר, אתם שואלים אותי שאלה הלכתית. הלכתית אין לזה מקור. והוא צודק. עכשיו, הראשונים האחרים, הראש והרשב"א, מה שאני אמרתי, הם לכאורה מביאים מקור, אחרי רבי נעתות. אבל לכן הראיתי שבראשונה תמיד יש תוספת של עוד הערה, עוד סברה, למה ללכת אחרי, למה הפסוק הזה קובע. כי גם הם מרגישים שהפסוק הזה הוא לא באמת מקור אמיתי. וזה אגב סתם, אם אתה כבר שאלת את זה, אני חושב שזה נכון גם להיום, הרבה פעמים, ובעיניי זאת טעות גדולה שעושים פוסקים ורבנים, ששואלים אותם שאלה הלכתית. עכשיו, בהלכה אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך, אין מקור ברור, בטח אין הסכמה. בשאלות מסוימות, והם עונים תשובה פשוטה, תשובה ברורה, ככה צריך או ככה אסור או משהו כזה, כי הם מבינים שאחרת יהיו בעיות. אז, וזה מקובל, הרבה פעמים עשו את זה, וגם היום עושה, זה לא המצאה חדשה. מה שחדש הוא שהיום לדעתי לא נכון לעשות את זה. כי אם אתה עושה את זה באופן שזה לא משקף באמת את המצב ההלכתי, הכפר הגלובלי שלנו עם האינטרנט, מהר מאוד יגלו שאתה מחרת לוקשים. ואז יגיד, מה זאת אומרת? אבל הנה, הוא אומר ככה, ויש דעות כאלה, ויש פה סברה כזאת, ולכתם, מה פתאום, מאיפה אתה מוציא את זה שזאת הלכה כל כך פשוטה? מאבדים את האמון בפוסק. במקום זה, מה שאתה צריך לעשות, זה מה שאמר רבנו תם. אני עם רבנו תם, דרך אגב, לא עם הראש והרשב"א, אני הקטן. אני עם רבנו תם, לא במובן שלא ללכת אחרי הרוב בקהילה, ברור שצריך ללכת אחרי הרוב בקהילה, אי אפשר לנהל את זה אחרת. אבל רבנו תם אמר את האמת, הוא אומר, תראו, הלכתית אין מוצא. אין מקור, זאת אומרת, זה לא, אין מקור שמחייב ללכת אחרי הרוב. נכון, אם תשאלו אותי מה דעתי כאדם, מה הגיוני, אתם מבינים לבד מה הגיוני. הרי ברור שאם לא הולכים אחרי הרוב אי אפשר להתנהל. אבל אני לא יכול להכניס את זה להלכה, אחרת אני שקרן. אני לא יכול להגיד לכם שזאת ההלכה, כי זאת לא ההלכה. גם הרבה פעמים, כן, בשאלות של שוויוניות, במניינים, כל דברים כאלה, זה מאוד נפוץ. כי השאלות בעצם במקורותיהם הן שאלות פתוחות. אפשר לעשות כמעט הכל, מבחינת מקורות ההלכה. ופוסקים מביאים עמדות מאוד נחרצות, כאילו מה מותר ומה אסור. ואני חושב שזו טעות גדולה, כי הם מאבדים את האמון של חלק לפחות מהציבור. הציבור מגלה שזה לא נכון, בהלכה יש אפשרות לעשות כך ויש אפשרות לעשות כך, ואתה אומר לי שזה אסור, אז אני לא מאמין לך יותר. ועכשיו גם במקומות שבהם באמת יש להלכה אמירה חד משמעית, ולא ישמעו בקולם. הבאתי פעם את הסיפור של, לא הסיפור, אלא את רשי על חווה, כן, שהנחש רצה שהיא תאכל מפרי העץ, אז היא אמרה לו נחש שהקדוש ברוך הוא אמר לו לגעת. בעץ, והקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול, לא לגעת. אז הנחש דחף אותה אל העץ, והנה התורה נגעת ולא קרה שום דבר. ואז היא אכלה. זאת אומרת, ורש"י אומר שמכאן כל המוסיף גורע. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול, תגידי שאסור לאכול. את רוצה לא לגעת? אין בעיה. אבל תגידי שהקדוש ברוך הוא אמר לא לגעת. הקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול. אני עושה סייג, אני אומר, אני גם לא נוגע, כדי לא לאכול. זה בסדר גמור. כי אז אם הוא היה דוחף אותה לעץ, ולא היה קורה כלום, זה בסדר גמור, זה סייג שלה, זה לא ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל היא הרחיבה את זה, הייתה יותר מדי דוסית, כי אני הכניסה את הכל לתוך ההלכה, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ואז הראו לה, זה לא נכון. וברגע שזה לא נכון, היא איבדה את המחויבות גם לחלק שהוא באמת הלכה. זה המחיר שמשלמים בעצם, כי אז במקום שבו יבוא פוסק ויגיד לקהילה היא, תראו, זה אסור, הם כבר לא יקבלו את זה גם בכל זה באמת אסור. הם אומרים, טוב, הוא בדעות שלו לתוך ההלכה, אנחנו כבר לא מאמינים. כי ההלכות זה בסדר, יש לו סמכות, אני מקבלים את דעתו, אבל דעתו האישית, גם לנו יש דעה אישית, למה שמקבל את דעתו? אגב, זאת המוטיבציה של הפוסקים לנהוג כך, כי הם מבינים שאם הם לא יגידו את זה כהלכה, אז לא ישמעו להם, כי למה שישמעו להם, גם דעות יש לכולם. אבל אני אומר, המחיר שמשלמים על זה הוא מאוד כבד, עדיף לקחת את הסיכון של את הסיכון הראשון, ותגיד מה ההלכה, תגיד מה לדעתך כדאי לעשות, אבל תציג את זה כך. ועכשיו האנשים יחליטו, לפחות יהיה להם אמון שכשאתה אומר באמת שזה אסור הלכתית, אז שם הם ישמעו. אחרת גם את זה אתה מאבד. אז אני אומר, בעצם זה אותו דבר גם כאן. הראש והרשב"א בעצם נוהגים את המנהג של להכניס לתוך ההלכה את העקרונות הלא הלכתיים. למרות שזה לא באמת יוצא מההלכה, כי הם מבינים שאין ברירה, והם צודקים בזה שאין ברירה. אבל אני חושב שלא נכון להציג את זה למרות שאין ברירה. אז תגיד אין ברירה, אבל אל תגיד שזה יוצא מאחרי רבים לעתות. רבי אותם אומר לא, זה לא יוצא מאחרי רבים לעתות, תעשו מה שאתם מבינים.
יש פסק שאומר שכל רב בקהילה
פרק הלכתי כזה, ששאלו גדולים, אבל שוב פעם נגיע לכל מיני מצבים כאלה.
רב בקהילה שלו זה משהו אחר. עוד פעם, רב בקהילה שלו, טוב, זה רק סוגריים, אבל רב בקהילה שלו זה משהו אחר. כי רב בקהילה שלו באמת מוסמך להחליט הלכתית, מה קורה בקהילה, מבחינה הלכתית, בשביל זה הוא התמנה. אני מדבר על השאלה ששואלים לא את רב הקהילה. אנחנו שואלים מישהו, מה דעתך, איך הקהילה שלנו צריכה להתנהל? אם זה רב הקהילה, הוא אומר את זה לא כי זאת ההלכה, אלא כי זכותו להחליט, כי הוא זה שממונה כדי לקבל את ההחלטה.
אנחנו עובדים באינטרנט, אז מה,
אין בעיה, הרב של הקהילה גם צריך להגיד את זה ככה, כי אצל הרב של הקהילה אחרי שהוא יגיד את זה כך, יש לו גם סמכות להגיד שכך נעשה, כמו שהוא רב הקהילה, הוא מחליט איך מתנהל נגיד בית הכנסת, אוקיי? אם הוא אדם חכם, אז הוא יגיד מה יהיה האמת, הוא יגיד, תראו, זה לא אסור, אבל לדעתי לא ראוי לעשות כך ולכן לא נעשה. גם הוא צריך להציג את זה בצורה ישרה, רק להבדיל מחוות דעת של רב אחר, שאני יכול אחרי זה לקבל, ואני יכול לא לקבל, כי זה לא הלכה. רב הקהילה יש לו את הסמכות, לפחות תלוי בחוזה עם הרב, לא משנה, אבל בדרך כלל הרב הקהילה יש לו סמכות לקבוע, זה משהו אחר.
בהרבה מקומות מימי הביניים, התקנה היא על אותי הרוב, אבל בהסכמת של הרב או משהו...
אדם חשוב.
כן.
נכון.
אז דבר ראשון, לא מצליחים את ההסכמה, ושנית, בהרבה מקומות רק העשירים הצביעו, לא קורה.
אדם חשוב. אדם חשוב לעשות מה שיש לו הרבה כסף. תראה, הנקודה היא שההסכמה של אדם חשוב ברור שהיא לא מעיקר הדין. אז הכל המצאה. הכל המצאה. הליכה אחר הרוב היא המצאה, והסייג שהולכים אחרי הרוב רק אם יש הסכמה של אדם חשוב, גם היא המצאה. אין לה מקור לא לזה ולא לזה. זה משמעים, זה חלק מאותו עניין. מה שקרה, פשוט חששו שיהיה רוב שישתלט, שהוא באמת הרוב, אבל הוא יגיע להחלטות לא נכונות, יפגע בזכויותיו של המיעוט, מה שקוראים היום בהגות הדמוקרטית, עריצות הרוב. אז מה שדרשו הפוסקים, כיוון שכבר הם לקחו לעצמם את הסמכות לחוות דעה בעניינים האלה, אז הם אמרו, אנחנו רוצים שתהיה הסכמה של אדם חשוב. שיראה שההחלטה הזאת היא סבירה, זה הכל, שלא תהיה פה עריצות הרוב. אבל זה עוד פעם, זה הכל כללים שאין להם מקור בהלכה, גם הכלל הזה הוא סתם כלל של שכל ישר. אז
ההנחה היא שאנשים רוב הזמן לא טועים, שאנחנו אומרים אחרי רבים להטות.
לא רוב הזמן, רוב האנשים קרובים יותר לאמת, מה שאומרים.
השתמעות, רוב המקרים. השאלה היא מההתמודדות של אנשים שהם
פשוטים. אני חושב
שההתמודדות שלהם הם...
זה יהיה תלוי בשאלה מה אחוז הסיכויים שהבן אדם הבודד צודק. אנחנו נגיע לזה. אם האדם הבודד הוא אידיוט מוחלט, והוא צודק ב-10% מהמקרים, אוקיי, ועכשיו יש שני אידיוטים נגד אידיוט אחד. אז בדרך כלל האידיוט האחד הוא הצודק, נכון? כי יש שני אחרים, רוב הסיכויים שהם טועים. אבל כשאנחנו מדברים על דיינים, הדיינים, אתה מכפיל את הסיכויים, זה הסיכוי שהם יצדקו, זה הסיכוי בריבוע, כשיש שני דיינים.
לא רק שאתה... ולא במקרה, זה מדובר על אנשים חכמים.
אז אני אומר, בדיינים, כיוון, ואנחנו נגיע לזה עוד, בדיינים, כיוון שמדובר באנשים חכמים, או אנשים שהם מוחזקים להיות מיומנים...
זה ערבות לזה שהוא יחליט נכון?
לא, זה ערבות לזה שברוב המקרים הוא יחליט נכון, או בסיכוי גבוה.
למה לא?
כן? כן, למה לא? זה מה שנקרא חכם, אז הוא עובדתי, זה הגדרתי. זה הגדרתי, זה לא עובדתי. הוא לא מחליט נכון, אז הוא לא חכם.
עשה קריירה שלמה להראות שההחלטות הן לא נכונות.
א', על הקריירה שלו יש לי כמה השגות. אבל מעבר לזה, זה שאנשים מקבלים החלטות לא נכונות זה בגלל שהם טיפשים, לא בגלל שהם חכמים. הוא עשה קריירה להראות שאנשים הם טיפשים. אבל אם אנשים הם חכמים, אז הם מקבלים החלטות נכון. חלק מהרצון שלו זה ללמד אותם להיות חכמים. אני אומר, זה הגדרה, זה לא טענה. מי שמקבל החלטות לא נכון, הוא לא חכם. זה פשוט הגדרה. החכם בהגדרה מקבל החלטות נכונות, כי אחרת הוא לא חכם. אולי הוא פותר בעיות במתמטיקה, הוא גאון. הוא יכול לפתור בעיות מתמטיקה, אבל בהקשרים הרלוונטיים אלינו, הוא לא חכם.
האם צריך להגיד, או אפשר להגיד, אתה יודע, נביא רבינו תם, להכניס פה מה שנקרא המנה החברתית של רוב. שכל הציבור מסכים שזו הדרך לקבל הכרעות. או שכל הציבור מחליט שזה מה שמר הדעת.
אבל זה לא עיקרון הלכתי.
לא, נכון. אבל זה הסכמה.
ברור שזה ככה. ברור שזה ככה. זה של המנה החברתית, כי אחרת מפה זה יוצא. בהלכה
זה לא יוצא. זו ההחלטה שכולה, אפילו שזה הנחה, לא שהייתה ממש
ברורה. זה פיקציה משפטית.
שככה רוצים
להפיץ. אז העיקרון שהליכה אחרי הרוב בבית דין בעצם בסופו של דבר מטרתו לחשוף את האמת, וההנחה היא שהדיינים הם אנשים שמבינים עניין וכמובן החלטות סבירות בהקשר ההלכתי, ולכן החינוך אומר ברוב הסיכויים הרוב יותר צודק מהמיעוט, לכן אנחנו הולכים אחרי הרוב. עכשיו יש השלכה הלכתית מעניינת שרציתי לגעת בקצת עכשיו לעניין הזה. אם באמת הכלל הוא שרוב בבית דין מטרתו לחשוף את האמת, אגב זה לא לגמרי מוסכם, אנחנו נדבר על זה קצת במשך, החינוך אומר, אני חושב שזאת הגישה המקובלת, אז הייתי מצפה שהקריטריון שעליו אנחנו נבנה את ההכרעה שלנו יהיה הקריטריון של האמת. איפה תהיה השלכה לדבר? השלכה הלכתית אני מדבר. למשל, אם יש שלושה דיינים שדנים באיזשהו מקרה. עכשיו, ראובן, נגיד הם דנים אם ראובן רצח או לא רצח. אז הדיין א' אומר ראובן רצח ויש לי נימוקים כאלה וכאלה. דיין ב' אומר ראובן רצח, יש לי נימוקים אחרים, לא הנימוקים של הדיין הראשון. והדיין השלישי אומר שראובן לא רצח. יש לו מוכר אימו. יש לו גם נימוקים. כולם, כמו אשתו של השופט, כן, גם את צודקת. זאת אומרת, כולם יש נימוקים, אוקיי? עכשיו השאלה היא, האם הרוב קובע במצב כזה? אם אנחנו מחפשים את האמת, זה מאוד לא פשוט. בגלל שהרי בסופו של דבר השאלה, האם הנימוקים נכונים? ההשלכה ההלכתית היא רק השלכה, היא תוצאה. אבל אני שואל, אם דיין א' אמר נימוק X, שני הדיינים האחרים הרי לא מקבלים את נימוק X. נכון? שניהם.
אין רוב לנימוקים.
בדיוק. שניהם לא מקבלים את רוב X, את הנימוק X, נכון? דיין ב' אמר את נימוק Y. שני הדיינים האחרים לא מקבלים את נימוק Y. ויוצא שבעצם, כשאתה שואלת אותך מהי האמת, זה בסך הכל הנימוקים, הם הבסיס להכרעה. כשאתה שואלת אותך מהי האמת, אתה צריך לבדוק בסופו של דבר את הנימוקים. וממילא תעשה גם ההכרעה. עכשיו, הנימוקים, כל אחד מהם נמצא במיעוט. ואז בעצם במצב כזה לא ברור אם אפשר ללכת אחרי הרוב. ולכן, במקרה של רצח, אגב, זה יותר, קצת יותר אפשר להסביר את זה, למרות שגם שם זה לא פשוט בכלל, כי במקרה של רצח בסוף זה מסתיים בשל העובדתית, האם הוא רצח או לא רצח. אבל אם נגיד השאלה, האם הוא חייב מיטה על הרצח הזה? תלוי מה היו הכוונות שלו, תלוי בהקשרים, אם הוא עשה את זה ביד שמאל, בשינוי, בגרמה, לא יודע, מצמצם, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז זה כבר שאלות הלכתיות. ובשאלות הלכתיות, יש פה בעצם שניים נגד אחד, כנגד כל אחד משלושת הנימוקים. נכון? אז בעצם יוצא שבהכרעה מהי האמת, אף אחד מהנימוקים לא צודק. אז איך אני אכריע?
אבל עוד שהחיתוך הוא לא יהיה אפס בנימוק.
מה זאת אומרת?
יכול להיות שאלף אומר נימוקים, ומה שאני אומר וואי וזה, אתם מסכימים על
מה? לא, הכל יכול להיות, אבל אני ציירתי ציור שהוא לא כזה. יכולים להיות ציורים שבהם אין בעיה, אבל הנקודה היא שיכולים להיות ציורים שיש בעיה. השאלה מה עושים איתם? אז אני אומר, במקום כזה, אם באמת הקריטריון הוא קריטריון של אמת, הרוב בעצם בא לחשוף את האמת, אז הייתי מצפה שאנחנו נבחן את הפסק במישור הנימוקים, לא במישור... כן, בסיטואציה כזאת בעצם לא נלך אחרי הרוב.
אבל הנימוקים יש הסתברות.
בעובדתית, השאלה אם הוא רצח או לא רצח. עכשיו, יש שני אנשים שאומרים שהוא רצח, שני דיינים שאומרים שהוא רצח. דיין אחד אומר שהוא לא רצח. אתה יכול להגיד שאם שניהם הגיעו למסקנה עובדתית שהוא רצח, לא משנה זה מנימוקים שונים. אבל שניהם חושבים שזאת המציאות. ואם הרוב צודק, אז זאת המציאות. אבל אם אתה שואל שאלה הלכתית, אז הוויכוח הוא רק על הנימוקים. ועל כל נימוק יש שניים נגד אחד, אז הנימוקים כולם לא נכונים. אז הנקודה היא, אז הייתי מצפה, אם באמת הרוב הוא מכשיר לחשיפת האמת, הייתי מצפה שנלך אחרי הנימוקים ולא אחרי ההכרעה. עכשיו, בעניין הזה יש בשולחן ערוך, בסימן קפה, בלכות דיינים, בסעיף ב', יש רמה ארוך עם כל מיני הלכות שנוגעות לעניין הזה. הוא אומר, וכן אם היה יחיד נגד רבים, הולכים אחר רבים בכל מקום. גם בפסיקה של איסור ויתר, לא רק בבית דין. הולכים אחרי רוב הפוסקים. ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד, אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו. בדיוק המקרה שאני דיברתי עליו, נכון? זאת אומרת, יש פה רוב, אבל הרוב מבוסס על דיינים או פוסקים שמסתמכים על נימוקים שונים. זאת אומרת, בעצם כל אחד לא מקבל את הנימוקים של האחר.
אני גם מדבר על שאלה הלכתית ולא עובדתית.
יכול להיות, כן. ברור שגם על שאלה הלכתית, שאלה עם השאלה עובדתית גם. אלא כל אחד יש אותם בפני עצמו, הואיל והם מסכימים לעיקר הדין, מקרי רבים, ואז לינן בתראיו. זאת אומרת, בקיצור, הולכים אחרי השורה התחתונה של הפוסק ולא אחרי הטעם. זה לכאורה יעור על הטענה שהרוב כן אמור לחשוף את האמת. כי זאת לא האמת. או לפחות בכללים שהרוב, כן, אין רוב לעניין הזה. בעצם היית צריך, שמה אתה עשה עדיף, או לא יודע, או להשאיר ממון בחזקתו, או עם הדיון, אבל, או את, את האדם בחזקת קשרות, הרוצח, מי שנשם כרוצח, לא היית יכול ללכת אחרי ההכרעה הזאת. עכשיו, זה נכון גם לבית דין וגם לאיסור ויתר. בשח, פה על המקום, בסעיף י' ת', שח כותב בספרי שח ביורה דעה, סימן ראי שמבית העליתי, ובאיסור דאורייתא, לא אזלינן בתר רבים אם מסכימים להקל משני טעמים. אם מסכימים להקל משני טעמים. אם במשני טעמים שונים, הם באמת לא נספרים כשניים. בסדר? ואז הוא אומר, דין שאנו מסופקים, מי הוא נראה עדיין, הוא דווקא כשבאנו להתיר דין שאנו מסופקים בו מתוך החיבורים, ילקח כיוון שאין הרבים לפנינו, חיישין אנשמה בזה העיקר כי אותו פוסק שמחמיר. כיוון שהם לא יושבים בפורום אחד, אלא זה חיבורים שהתחברו בתקופות שונות, במקומות שונים, ועכשיו אנחנו צריכים להכריע בשאלה מעשית שבאה לפנינו. אז אנחנו לא יכולים ללכת אחרי הרוב, כי הם לא דנו ביניהם. יכול להיות שהמיעוט היה מצליח לשכנע את הרוב. הם לא שמעו אותו, הם לא ראו את הנימוקים שלו. בטח אם הוא היה מאוחר להם, נגיד, אז הם לא קראו את הנימוקים שלו. לכן אומר השחר, זה כבר עניין טכני באמת. אז הוא טוען, בעצם, אין ברירה. אתה לא יכול ללכת אחרי הנימוקים, כיוון שבנימוקים לא יתנהל דיון על הנימוקים. אז לכן הוא אומר, במצב כזה, באמת לא סופרים אותם. אבל שהרבים לפנינו, אם כולם יושבים בפורום אחד ודנים ביניהם וכל אחד מעלה את הנימוקים שלו וכל האחרים מסכימים או לא מסכימים, פשיטא דאזלינן בתראיו. ואף על גב שאין מסכימים מטעם אחד. ברור שהולכים אחרי הרוב גם אם לא מסכימים מטעם אחד. זה לא אשכחן בשום דוכתא, כי לא מסענו בשום מקום, זה סנהדרין או דיינים צריכים הרבים לומר טעם אחד. איפה שמענו דבר כזה שסנהדרין שיושבת, נגיד בדיני נפשות. בדיני נפשות צריך 23 דיינים, נכון? תחשבו עכשיו מצב שיש 15 דיינים שדנים להרשיע את הבן אדם, על רצח או חילול שבת, או חילול שבת ניקח לא רצח, חילול שבת זה לא שאלה עובדתית, או לא בהכרח, שאלה הלכתית, שאלה אם הוא עשה פעולה שמחייבת סקילה. בסדר? זו השאלה. עכשיו 15 אנשים מתוך ה-23 אומרים, עשה פעולה הלכתית, עשה פעולה אסורה הלכתית והוא חייב מיתה. בסדר? רק כל אחד, זה אמר שהוא עבר על מלאכת דש, וזה אמר שהוא עבר על מלאכת בורר, וזה אמר שהוא מלאכת זורר, יש פה בעיה של התראה, לא חשוב, אבל נצייר את הציור באופן כללי. אז 15 כאלה אומרים שהוא חייב מיטה. עכשיו, 8 האחרים אומרים שהוא לא עבר כלום. עכשיו, אם אנחנו בודקים במישור הנימוקים, הרי 8 הם הרוב, וה-15 זה כל אחד מציג טענה של אדם אחד. ויותר מזה, אפילו בלי קשר, כמו שאמרתי קודם, גם מבין ה-15, יש 14 נגד כל אחד מהם, והוא מצטרף לעוד השמונה האחרים. עכשיו ברור שאתה לא יכול להרוג אף אחד. אתה אומר השח, איפה מתנו דבר כזה? איפה מתנו שבסנהדרין כולם צריכים לעשות את זה במקלה? ברור שכל אחד מעלה את הנימוקים שלו וסופרים את ההכרעה בשורה התחתונה. זה מה שאומר השח. ולכן הוא אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה. ואז הוא מביא גמרא מעניינת, גמרא מסכת סנהדרין. הגמרא אומרת שם, עידנה בשאלה אם בית דין שדנו, וזה נעשה בשני סבבים, הרמב"ם מתאר את זה גם, בדיני נפשות. בשלב הראשון כל אחד מעלה נימוקים, עושים דיון בין כל הדיינים, בשלב השני חוזרים אחרי שכולם שמעו את כולם ועושים הצבעה. ואז בן אדם יכול להחליט מה דעתו אחרי שהוא שמע את כל הנימוקים, שזה בדיוק כדי לממש את מה שהשח אומר פה, שכשאתה רוצה לעשות רוב, כל אחד צריך לשמוע את הנימוקים של האחרים, כדי לראות, לתת הזדמנות לשכנע אותו. זה שהרוב חושב ככה, אז מה אם הוא חושב ככה? אם הוא לא שמע את המיעוט ולא שקל ברצינות את דעתו, ודיברנו על בית הלל, ששקלו ברצינות את דעתם של בית שמאי, לפני שקיבלו החלטה, אז לכן הרוב במצב כזה לא קובע. אז אומרת הגמרא, כותבים את דברי המזכים ודברי המחייבים. בדיון, אחרי הדיון הראשון, שכל אחד העלה את הנימוקים, אז כותבים הפרוטוקול את דברי המזכים ודברי המחייבים. ואז הגמרא דנה, למה כותבים את דברי המחייבים ולמה כותבים את דברי המזכים, לא חשוב. בסופו של דבר הגמרא אומרת, לא, כדי שלא יאמרו שניים טעם אחד משני מקראות. שלא יהיה שני דיינים שאומרים טעם אחד לחייב או לזכות, שנלמדים משני מקורות שונים, משני פסוקים שונים. למה? מה הרע בזה? כדבר מיני רב אסי מרב יוחנן, אמרו שניים טעם אחד משני מקראות מהו, אמר לי אין מונים להן אלא אחד. אבל אם מישהו אומר שפלוני חייב או משהו כזה, אבל הוא מביא שני פסוקים, הם שניהם, מביא שני פסוקים שונים כדי להגיד שהוא חייב, אז הם נמנים כדיין אחד, לא כשניים. לכאורה, זה נגד מה שראינו עכשיו. כי רואים שהולכים פה אחרי הנימוקים ולא אחרי השורה התחתונה. בשורה התחתונה שניהם אומרים שהוא חייב. אבל אם זה מנימוקים שונים, מונים אותם כדיין אחד. אומר השח, אבל תסתכלו ברשי על המקום. רשי על המקום אומר, ועד אין אומרים שניים טעם אחד משני מקראות, היינו כדי פרש רשי, משום דוודאי אחד מהן יקרא אליו לאחי עתה. כדי קיים עליו לא נכתבו שני מקראות לטעם אחד. ילקח חד המיני הוא מתעתי, עד כאן לשונו. אחרי זה הוא מביא הגאות השריש, כותב אותו דבר בו. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, זה לא בגלל העניין שהולכים אחרי הטעמים, אלא אם אתה מביא לי שני פסוקים שונים, עכשיו תשימו לב טוב, לא מדובר פה נגיד כמו במקרה של, כמו במקרה שתיארתי קודם, נגיד יש דיון על מישהו שחילל שבת. אז דיין אחד אומר שהוא עבר על בורר, הדיין השני אמר שהוא עבר על צד. אוקיי? זה לא, זה ודאי ש... זה לא הנושא שבו מדובר כאן. הנושא שבו מדובר כאן זה ששניהם אמרו שהוא עובר על בורר. אבל אחד למד את מלאכת בורר מפסוק א', השני למד את מלאכת בורר מפסוק ב'. כשהוא אומר פה טעם, טעם הכוונה דין, לא נימוק, לא סברה. טעם הכוונה דין, מה? איזה דין הוא עבר? אז אם אותו טעם יוצא משני מקורות שונים, אז מונים את זה כדיין כדעה אחת. למה?
אחד מהם טועה.
כי אחד מהם טועה. התורה לא כתבה את הטעם הזה בשני מקומות שונים. או שהיא כתבה את זה פה, נכון? הרי תמיד אנחנו אומרים, תראי קרא אלה מה לי. זאת אומרת, אם יש פסוק אחד שאומר את הטעם הזה, ואתה מביא עוד פסוק שאומר את אותו דבר, אתה שואל, אז רגע, למה צריך את זה? ברור שהפסוק הזה בא ללמד משהו אחר. זאת אומרת, שתי הדעות האלה באמת לא מתיישבות זו עם זו. לא ייתכן שהתורה אמרה את זה בשני... כאן יש טעות ברורה, טעות דמוכח. בסדר? לכן, אומר הרשי, לכן אנחנו מונים את זה כדיין אחד. בגלל שבסופו של דבר רק אחד משניהם באמת יכול לצדוק בזה שהוא עבר על מלאכת בורר. אז מכאן אנחנו למדים שבמקום שבו אתה אומר שני טעמים שונים, לא שני מקורות לאותו טעם, עכשיו הוודאי שמונים את זה כשתי דעות. נכון? זה רואים. בניגוד לפשט הגמרא לכאורה, אבל רש"י אומר, ברור, כשאתה אומר שני טעמים שונים, זה עבר על בורר וזה עבר על זורה, אז זה ודאי שהוא יערק. למרות שזה שתי דעות שונות, הוא אמר שהוא לא עבר על זורה, והוא אמר שהוא כן עבר על זורה. זאת אומרת, פה רואים את העיקרון שאומר השח, לכן השח מביא את הדבר הזה. אחרי זה הוא מביא, יש רמב״ם עם ניסוח מאוד מעניין, בהלכות סנהדרין בפרק י', הוא מביא את הגמרא הזאת, בהלכה ה', שניים שאמרו טעם אחד, אפילו משני מקראות, אין נמנין אלא באחד. שני דיינים. שאמרו טעם אחד, אפילו אם זה משני מקראות, הם נמנים כטעם אחד. מה זה אפילו?
לא, הוא אומר שאם הם משני מקראות, אז זה עושה את זה כאילו למצב יותר טוב.
נכון. אז המאיר הזה הרמ"ח, פה המקום, משה הכהן מלודית, מה זה אפילו? הטענה היא של הרמב"ם בעצם שאם אומרים שניים ממקרא אחד, שני טעמים, אז הם נמנים כשניים. אבל אם הם, ואפילו אם הם אומרים טעם אחד משני מקראות, ואפילו אם זה טעם אחד משני מקראות, גם כן הם נמנים כאחד. עכשיו אומר השח זה הפוך, הרי אם זה טעם אחד משני מקראות, אז אחד מהם בטוח טעה, לכן הם נמנים כאחד. אבל אם זה שני טעמים שונים משני מקראות, אז מה הבעיה? אז יכול להיות ששניהם צודקים, יש גם הטעם הזה נכון וגם הטעם הזה נכון.
הדיין חייב להגיד את עצמו שלו?
כן.
הוא לא יכול רק להגיד
את עצמו? חייב. אז אמרנו, זה מתנהל בשני סבבים. בסבב הראשון זה אפילו רושמים את הנימוקים של קוד דיין.
יותר דיון.
בדיוק, ובגלל זה רושמים. הגמרא מסבירה, בגלל זה רושמים, כדי שנראה שאין פה שני דיינים שאומרים טעם אחד ושני מקראות. עכשיו, ברמב״ם הזה לכאורה כתוב שבאמת מה שאמרתי קודם, שאם זה שני דיינים שבאים מנימוקים שונים, הם לא נספרים כשניים, אלא כאחד.
גם אם זה
מקור, לא בגלל שאחד המקורות שגוי, אלא בגלל שהטעמים אין עליהם הסכמה. אין לך פה שניים שנמצאים באותה מפלגה. זה שלוש, נגיד שלושה דיינים, זה שלוש מפלגות שונות, כל שתיים סותרות את האחת, ואף אחת מהן אין לרוב. לא משנה שהשורה התחתונה יש בה שניים נגד אחד. אוקיי? זה מה שכתוב ברמב"ם אומר, אבל זה לא יכול להיות, נגד הגמרא, איפה מתנו דבר כזה, שבבית דין כל אחד צריך להגיד טעם אחר, בבית דין מדיני נפשות. כל אחד היה צריך להרוג אותו, זה בגלל זורר, זה בגלל בורר, זה בגלל מרקד. אבל מה זאת אומרת? ברור שזה לא הולך ככה. אז לכן הוא אומר, צריך להיות שברמב"ם לא כתוב אפילו. הוא מוחק את האפילו, זה לא יכול להיות שהגרסה היא אפילו, אלא אם אומרים טעם אחד משני מקראות, אז הם נמנים ככל אחד. אבל ברור שאם לא, אז הם נמנים כשניים. הוא מוחק את האפילו. אתה יודע, אז לענייננו בעצם מה שיוצא זה כך. יוצא שאם אתה אומר טעם אחד משני מקראות, אז אתה נמנה כאחד, כי ברור שאחד המקראות לא נכון, אתה לא יכול למנות שניים. אבל אם אתה אומר שני טעמים, שכל אחד ממקרא משלו, אז זה מספר כשתי דעות, למרות שגם שם הייתי מצפה שזה לא יקרה. כי אם אנחנו מחפשים את האמת, אז אין לאף אחד משני הטעמים, אין רוב.
אז מה הסברה?
רגע, נגיע. אוקיי?
זה השיעור.
במצב הזה, למרות שההנחה היא שאחד טועה, ההרכב לא נפסל.
לא.
הרכב של שלושה דיינים לא נפסל, למרות שהוא הולך עם שלט.
מותר לטעות.
אין, הוא לא בכלל.
יש יותר מזה, הרי אם אתה מוניסט הלכתי, דיברתי על זה בפעם הקודמת, צעד, אז כל פעם שיש מחלוקת בין דיינים אחד טועה. אז כל הרכב בעצם שהוא לא היה פה אחד, היה צריך להיפסל.
אם אתה מאמין שיש אמת הלכתי, בהגדרה, אחד
משלם. אתה יכול להגיד, אתה לא יודע מי טועה, מי לא.
הפרוט אתה לא יודע מי טועה. יש שני מקורות, אתה לא יודע איזה מהמקורות, אתה רק יודע שאחד מהם בטוח, זה כמו שני שבילים. אתה עברת שני שבילים, באחד מהם יש טומאה, אתה יודע שעברת באחד מהם עם טומאה, אתה לא יודע מי מהשבילים טמא. אז לכן אני אומר, השח מסייג את זה, אבל עדיין הוא נשאר עם התפיסה שטעמים שונים כן נספרים כמפלגה אחת של רוב. לא כל אחד, להפך, כמפלגה שיש לה כמה קולות. למרות שבעצם אין באמת רוב במישור הטעמים.
אפילו מאותו פסוק?
מה?
שני טעמים אפילו מאותו פסוק?
כן, כתוב מפורש. שני אנשים לומדים את הפסוק אחרת, זה כן בסדר. אם לומדים את אותו טעם משני פסוקים, זה לא. למה? כי מקרא אחד נדרש לכמה דברים. אין הכרח שזו טעות. יכול להיות ששניהם צודקים. עדיין היה מקום לומר שבאמת מה שאמרתי קודם, הרי נגיד מקרא אחד שנדרש לשני טעמים שונים, או לא משנה, שני טעמים משני מקורות. הרי כל אחד משני הצדדים לא מקבל את הדרשה של השני. נכון? אז למה זה שונה? למה אם מחייבים משני טעמים שונים, למה שם כן הם נספרים כל אחד לחוד? הרי בסופו של דבר שתשאל, האם הטעם הזה נכון? יש שניים נגדו ואחד בעדו. אבל כל אחד מהטעמים האלה. מה זה שני טעמים אחרות? זה לא בטוח, זה טעות. בסדר, אבל עדיין יש שניים נגדו. זאת אומרת, בסופו של דבר אין לו רוב. לא נגדו. ואם אתה מחפש אמת, אז אתה צריך לקחת טעמים של טעמים נכונים, לא רק הכרעה. הכרעה היא תוצאה. אז זה עסק לא פשוט. שיטה, אני חושב...
אם
כולם יגידו אותו טעם, אז זה רוב. שאלה מה קורה אם כולם יגידו טעמים שונים.
מאותו מקור.
לא, עכשיו אני שואל, אפילו לא עם פסוקים שונים. אני אומר, יש פה טעמים שונים, עזוב את המקורות, מה זה משנה המקורות עכשיו? יש פה טעמים שונים. מעצם העובדה שהטעמים הם שונים, ברור שאחד טועה. או לפחות לא מוסכם, אז לא טועה. יש רוב נגדו, אז איך הולכים אחרי הרוב? במצב כזה כולם מסכים שהולכים אחרי הרוב. אז איך? הרי במצב כזה כל טעם נמצא במיעוט. אז איך הולכים אחרי הרוב אם אנחנו מחפשים את האמת? פה צריך לשים לב למשהו שאני חושב שדיברתי עליו פעם.
זה היה אמור להיות בסוף אוקיי, כל טעם נמצא במיעוט. עכשיו אני רוצה עכשיו מה ההסתברות של התוצאות. מה ההסתברות של התוצאות, לא של הטעמים. ההסתברות של התוצאות. לטעם הזה יש לו, הוא אחד מתוך 20, ההסתברות שלו הוא אחד מחלקי 20. השני, התוצאה היא אחד חלקי 20.
אני מבין את
התוצאה. על ההסתברות של התוצאה.
אני מבין את הטיעון שלך, זה תלוי בהנחות שונות. אני צריך לחשוב על זה קצת, זה תלוי בהנחות. השאלה היא מה ההסתברות של התוצאות? מי אמר שהתוצאה היא תוצאה נכונה אם הורגים מטעמים שונים? אתה מתייחס לזה כאותה תוצאה, אבל לא בטוח שזאת אותה תוצאה. אבל להרוג מטעמים שונים, אני לא יודע אם זאת אותה תוצאה, כי בעת התוצאה הוא לא צריך למות. אבל זה, אני צריך לחשוב על זה עוד, זו שאלה מעניינת. בכל מקרה, אני חושב שבעניין הזה צריך לשים לב לנקודה הבאה. דיברנו על הסוגיה של אלו ואלו דבר אלוהים חיים בפעם הקודמת, בסוגיה באירובן שם, שבית הלל ובית שמיים נחלקו, ואמרתי שיש שתי צורות לקרוא את הסוגיה. צורה אחת זה צורה מוניסטית, זאת אומרת, אלו ואלו דבר אלוהים חיים, אבל יש רק אמת אחת, ולכן הלכה כבית הלל, וצורה פלורליסטית שאומרת שאין אמת אחת. זאת אומרת, אלו ואלו דבר אלוהים חיים, הם שניים צודקים, ואז השאלה היא למה הלכה כבית הלל. בסופו של דבר נשארנו עם השאלה, איך בקריאה המוניסטית, אז אני מבין למה הלכה כבית הלל. אני רק לא מבין למה אלו ואלו דבר אלוהים חיים. ואז אמרתי שיש הבדל בין סובלנות לפלורליזם, גם דיברנו על זה פעם. אני רק רוצה לחדד את זה קצת יותר, כי אני חושב שלזה לא הגעתי. יש, הרבנו תם והמהר"ל, יש להם איזה ויכוח מעניין בגמרא שאומרת שמי שנבחר לסנהדרין, בודקים אם הוא יכול לתת קופנון תמים לתאר את השרץ. זה היה המבחן, כניסה לסנהדרין. אז שואל רבי נותם, מה לנו בפלפולים של עבד? השרץ תמה, כתוב בפורש. מה אני צריך לבחון אותו על זה אם הוא פלפלן? רב פורים. אני בוחר לסנהדרין רב פורים. מה פשר העניין הזה? המהר"ל אומר, זה לא רב פורים. המהר"ל אומר, אתה באמת, כדי לשבת בסנהדרין, אתה צריך לתת 150 תמים לתאר את השרץ, כי יש תמים כאלה. הם תמים נכונים. רק יש גם קופנות תמים לתמה את השרץ. והתורה אמרה, וגם הם נכונים, כמו אשתו של השופט. התורה הקמרה שהטעמים לטמא את השרץ יש להם משקל גבוה יותר מאשר הטעמים לטעם את השרץ. ולכן בשורה התחתונה השרץ טמא. אבל זה לא אומר שהתמונה היא מונוליטית או מונוכרומטית. זה לא אומר שאין צבעים אחרים, שאין שיקולים לתאר. ולהפך, דווקא, ואני חושב שזה דברים מאוד נכונים. המהר"ל בעצם אומר, דיין בשביל לשבת בדין חייב לדעת לחפש את כל הנימוקים מכל הכיוונים, לא ללכת שבי. החלטת שהוא רוצח. עכשיו אתה תשלול את כל הנימוקים שכולם מעלים נגד העניין הזה. תבדוק, נימוק, תראה. בסוף תגיע לשורה התחתונה, אתה צריך להחליט, או שהוא רוצח או שלא. אבל אל תהיה שבוי של השורה התחתונה, וזה מאוד נפוץ. אתם יכולים לראות בוויכוחים ציבוריים, גם זה עכשיו שדיברנו פעם, כן, הבאתי את הסיפור של, הייתי פעם מכונית עם סטיקר בתקופת ממשלת רבין, אז ראיתי איזה מכונית עם סטיקר, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, סיפרתי איזה פעם. אז שאלתי, חשבתי לעצמי, האם הנהג ברכב הזה הוא איש שמאל או ימין? והתשובה שלי הייתה שאין לי מושג, אני לא יכול לדעת. עכשיו, ברור שהוא איש ימין, נכון? אבל לא, באופן עקרוני אין לי מושג. למה? בגלל שהשאלה אם יש לו מנדט להחזיר את הגולן או לא, או לא מנדט להחזיר את הגולן, יכולה להתפרש בשני מישורים. בעצם, החזרת הגולן עצמה יכולה להידון בשני מישורים. א', אם זה נכון או לא. פוליטית, ביטחונית, דתית, לא משנה, כל אחד, כל הנימוקים. והנימוק השני זה בשאלה אם יש לו מנדט. יש לו מנדט, הכוונה, הוא הבטיח לפני הבחירות אחרת. שאלה של מוסר דמוקרטי, האם דברים שרואים משם לא רואים מכאן? כן, עכשיו אני רואה את זה אחרת. האם מותר לי ללכת נגד מה שהבטחתי לבוחרים? השם צריך לעזור לבוחר, להגיד לו, תראו, שיניתי את דעתי, נעשה בחירות חדשות. אוקיי? זאת שאלה במוסר פוליטי. השאלה הראשונה היא שאלה פוליטית, ביטחונית, דתית, אידיאולוגית, אחרת. כל בלתי תלויות. כן, עקרוני, אם השאלה אם יש לרבין מנדט להחזיר את הגולן או לא, היא שאלה במוסר פוליטי. איש ימין יכול להגיד שיש לו ויכול להגיד שאין לו. שאלה מה עמדתו בהקשר המוסרי, לא קשור לשאלה מה אתה חושב על החזרת הגולן. ולכן בשאלה כזאת שהיא תלויה בשתי, באישו כזה שתלוי בשתי שאלות בלתי תלויות, הייתי מצפה שתהיינה ארבע קבוצות. נכון? אלה שחושבים שמוסרית יש לו מנדט אבל לא נכון לעשות את זה, מוסרית יש לו מנדט אבל נכון לעשות את זה, לא מוסרי לעשות את זה אבל נכון, כן, לא מוסרי לעשות את זה אבל לא נכון. ארבע קבוצות, כמה יש באמת? שתיים כמובן. אז יש את הקבוצה שאומרת שאסור לו וזה גם לא נכון להחזיר את הגולן, ויש את הקבוצה שאומרת שמותר לו מוסרית וגם נכון להחזיר את הגולן. כן, לא כן, מצאנו את האלכסון של המטריצה, אין שם, לא מאוכלס, האלכסון של המטריצה. אין דעות שאומרות כן על השאלה הזאת ולא על השאלה השנייה. למה לא? כי אנשים שבויים של תוצאות. אנשים שרוצים להגיע למסקנה שרבין לא יחזיר את הגולן, הם יתקפו אותו מוסרית, והם יתקפו אותו ביטחונית, והם יתקפו אותו אידיאולוגית ודתית, ומה שאתם רוצים, מכל הכיוונים. וכנה לאלה שכן רוצים. ואף אחד, כמעט אף אחד, יש בודדים שכן, אחד לפחות אני מכיר. אבל יש, אבל יש כאלה, אבל לא, אף אחד לא אומר, תראו, במימד הזה אני חושב שכן, במימד הזה אני חושב שלא. אתה בשורה התחתונה, אני צריך להחליט מה גובר על מה. אוקיי? דוגמת השוקולד שכל כך חביבה עליי בהקשר הזה, שיש ויכוח בין שני אנשים האם לאכול שוקולד, אחד אומר לאכול את השוקולד כי הוא טעים, והשני אומר לאכול את השוקולד, לא לאכול את השוקולד כי הוא משמין. מי צודק? הוא גם טעים וגם משמין. אז הנימוקים ששני הצדדים האלו הם נימוקים נכונים, יש כופנון טעמים לטהר וכופנון טעמים לטמא. בסוף בסוף אתה צריך להחליט אם לאכול או לא לאכול, וזה יהיה תלוי בשאלה איזה משקל אתה נותן לכל נימוק. האם הנימוקים של הבריאות יש להם משקל גבוה יותר, יש להם משקל גבוה יותר מאשר הנימוקים של ההנאה, או כן, לא אכלת מספיק שוקולד, אז אין לך משקל מספיק, או שהנימוקים של ההנאה שוקלים יותר מהנימוקים של הבריאות. וזה הוויכוח האמיתי. בדרך כלל, וזה הנקודה, וזה הכופנות תמיד לתאר ולתמא, בדרך כלל שיושבים דיינים בבית דין, או רבנים, או פוסקים, או בדרך חכמים, כל הנימוקים שמעלים הם נכונים. בדרך כלל. אף אחד לא מדבר שטויות. הוויכוח האמיתי זה בשאלה איזה משקל כל נימוק. זאת אומרת, יאללה, אנחנו יוכים את כופנון תאמין לפה וכופנון תאמין לשם, עכשיו אני שואל, אוקיי, עד כמה זה משמעותי, מול עד כמה זה משמעותי, וזה יקבע את השורה התחתונה. זה מה שכתוב, אני חושב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. אלו ואלו דברי אלוהים חיים פירושו שגם הכופנון תאמין של בית שמאי וגם הכופנון תאמין של בית הלל נכונים, וזה באמת נכון. אין בזה שום סתירה לוגית ושום בעיה, זה פשוט נכון. זה מה שקורה כמעט בכל ויכוח. ותשמעו ויכוח בין שני אנשים אינטליגנטיים, בדרך כלל שניהם לא מדברים שטויות. אבל הנימוקים לשני הכיוונים הם נכונים. השאלה איזה נימוק גובר על איזה, פה יש ויכוח. ואם אתה מוניסט, אז בוויכוח הזה יש אמת אחת. אחד צודק ואחד טועה. אם אתה מוניסט, אני למשל מוניסט. אוקיי? אבל זה כבר דיון אחר. ולכן, בסופו של דבר, ברמת הנימוקים, זה שאני אומר את כופנון הנימוקים האלה, זה לא אומר שכופנון הנימוקים האלה לא נכונים. גם אם אני מוניסט. זה אני רוצה לומר. אני מוניסט. ועדיין, כשאני אומר את כופנון תאמין לטמא, זה לא אומר שכופנון התאמין לטהר לא נכונים. זה אומר שבעיניי כופנון התאמין לטמא, זה בעלי משקל גדול יותר מאשר כופנון התאמין לטהר. זה הכל. ולכן, כשאני בבית דין מתווכח מטעמים שונים, כן? לא, לא, לא אותו טעם משני מקורות, כמו שאמרתי, ששם אחד מהם טועה. אלא מטעמים שונים, אז לא נכון להניח שאם אני אומר שהוא עבר על זורק, בהכרח אמרתי שהוא לא עבר על בורר. יש נימוקים גם שהוא עבר על בורר. אני חושב שהנימוקים לטובת זורק יותר חזקים. אוקיי? ולכן אפשר לספור אותנו כשניים. אפשר לספור אותנו כשניים כי יכול להיות ששנינו צודקים. ונשאר הנימוקים. בסדר? ולכן סופרים אותנו כשניים. לכן זה לא סותר. במקום ששני נימוקים עולים ממקור אחד, זה לא יכול להיות. כי פה ברור שאחד טעה, פה אין חוכמות.
אלא אם כן כל אחד שהביא את המינוק שלו אומר, זה זורר וזה לא בורר.
כן. ואז יכול להיות בלי אחר. כן, נכון. למרות שאז אתה תמיד יכול להניח, אתה לא תמיד, יכול להניח שאז אם ככה הוא שבוי של תוצאה. כי בדרך כלל אנשים לא מדברים שטויות. אם הוא אמר שיש צד שזה בורר, אתה יכול להגיד שאין צד כזה. אתה יכול להגיד שזורר יותר חזק. אם אתה אומר שלא, אז הייתי אפילו הולך עוד צעד, והייתי אומר, יש לי חשש שיכול להיות שאתה שבוי של תוצאות, כמו שאמרתי קודם. וסך הכל זאת נטייה אנושית כללית להיות שבוי של תוצאות. כשאתם מאמינים בתוצאה מסוימת, אז תרתמו את כל הנימוקים לאותו כיוון. זאת שזה בדרך כלל, דיברתי על זה בהקשר של גיור, אני חושב. קטעתי פעם במקור ראשון תגובה בהקשר של הרב שרמן שם, שפסלו את כל הגיורים של הרב דרוקמן והדיין באשדוד וכל הסיפורים האלה. אז אמרתי שבשאלה הזאת אני מצליח להוציא מהשרבול במהירות הכתיבה 15 שאלות שצריך לענות עליהן, כתבתי אותן שם. 15 שאלות שצריך לענות עליהן כדי להגיע למסקנה מה דעתך לגיור הזה. עכשיו, מתברר, אז כמה קבוצות היו צריכות להיות בין האוכלוסייה או בין הפוסקים? 2 בחזקת 15, זאת אומרת 35,000 בערך, משהו כזה, אוקיי? 35,000 קבוצות, דעות, אוקיי? בשורה התחתונה עכשיו כל אחד צריך להחליט איזה נימוקים גוברים על איזה, ובשורה התחתונה להחליט אם הוא בעד הגיור הזה או נגד הגיור הזה. כמה קבוצות היו בפועל? 2. אלה שהתנגדו לגיור הזה על כל ה-15 שאלות ענו בלא, אלה שהיו בעד הגיור הזה על כל ה-15 שאלות ענו שכן. השאלות הן בלתי תלויות. היו שאלות בלתי תלויות. אבל איכשהו היו... למה? כי זה כולנו לוקים בעניין הזה. אנחנו שבויים של תוצאה. כשאנחנו חושבים שהתוצאה הנכונה היא זאת, כל הנימוקים אצלנו נרתמים לכיוון הזה. אנחנו, קשה לנו לחשוב בצורה מורכבת. להגיד, תראו, מצד זה זה ככה, מצד זה זה ככה. בסוף בסוף אני צריך לשקול מה גובר על מה. זה מה שנדרש מדיין בסנהדרין. זה מה שאומר המהר"ל. לכן הוא צריך להביא כופנון טעמים לתאר. כי הוא צריך להבין שיש גם טעמים אחרים, למרות שבשורה התחתונה השרץ הוא טמא. ולכן אצלנו, כשהנימוקים הם נימוקים שונים, אז הדיינים באמת נספרים כשניים, למרות שנימוקים שונים ולמרות שאני מוניסט. אני חושב שיש אמת הלכתי. נכון, יש אמת, אבל הנימוקים הם נימוקים נכונים לשני הכיוונים. הכרעה בשורה התחתונה זה שורה של משקל יחסי. עכשיו תראו דבר מעניין. יש מצבים שבהם, עד עכשיו הרי אמרתי, שברגע שהטעמים הם שונים אתה נספרים כמו שניים. ולמה? כי זה שאמרת טעם א', זה לא אומר שמי שאומר טעם ב' טועה מבחינתך. אתה יכול להסכים שטעם ב' הוא נכון. אתה חושב שטעם א' חזק יותר, נכון? לכן לעשות מפלגה שמי שדוגל בטעם א' ומי שדוגל בטעם ב', זה בסדר גמור. למפלגה הזאת יש שתי דעות וזה בסדר, הן לא סותרות זו את זו. הן רק משתמשות במשקלות שונים לנימוקים, אבל כולם יכולים להצטרף לנימוקים. אבל ישנם מצבים שזה לא יעבוד. למשל, מה שידוע בספרות בתור פרדוקס השיפוט, בלוגיקה, במשפט, פרדוקס השיפוט בעצם אומר, יכול להיות שיש לנו שלושה שופטים שיושבים בדין, ובאים לפניהם שני אנשים שחתמו חוזה ביניהם. דוגמה, כן? חתמו חוזה ביניהם. עכשיו, רובן טוען ששימון הפר את החוזה. כן? עכשיו הדיינים צריכים להחליט אם זה מה שהיה או לא. הוא צריך לשלם אם הוא הפר את החוזה או משהו כזה, או שאלה אם הוא הפר את החוזה. עכשיו, השאלות שעומדות פה לדיון הן שתיים. א', האם החוזה בכלל מחייב אותו לעשות את זה? אולי זה לא יוצא מהחוזה שהוא היה צריך לעשות את מה שרובן מבקש. דבר שני, בהנחה שהחוזה מחייב אותו לעשות את זה, השאלה אם הוא עשה או לא, זאת שאלה עובדתית. השאלה הראשונה היא שאלה בפרשנות חוזה. השאלה השנייה היא שאלה עובדתית, אוקיי? עכשיו, התפלת הדעות בבית הדין הייתה כזאת. דיין א' אומר, החוזה מחייב לעשות את זה. אבל המעשה נעשה. הוא עשה את מה שהחוזה מחייב, אז לכן הוא פטור. אכן החוזה מחייב, אבל גם בשאלה הפרשנית, החוזה מחייב את המעשה הזה, צודק התובע בעניין הזה. ב', אבל לא צודק התובע עובדתית. לדעתי הוא עשה את מה שהחוזה מחייב אותו. אז מבחינתו, הנתבע פטור, נכון? דיין ב' אומר, החוזה בכלל לא מחייב לעשות את זה. טעות בפרשנות החוזה. הוא לא מחייב לעשות את זה. אתה שואל אותי על המעשה, המעשה נעשה, אבל הוא נעשה בהתנדבות, הוא לא היה צריך לעשות את זה. אוקיי? גם הוא פותר אותו, נכון? עכשיו כבר שניים, אז ברור שהוא פתור. שניים זה הרוב, אתה שלושה דיינים. השלישי אומר, החוזה מחייב לעשות את זה, והוא לא עשה. ולכן הוא צריך לשלם, הוא מחייב אותו. אבל הוא במיעוט. שני הראשונים אומרים שהמתבע פתור, והשלישי אומר שהמתבע חייב. אז בעצם הוא יוצא פתור, נכון? עכשיו בואו נבדוק את הנימוקים. בשאלה הפרשנית, האם החוזה מחייב, יש שניים נגד אחד שהחוזה מחייב. אז החוזה מחייב, נכון? סיכם. בשאלה העובדתית, האם הבן אדם עשה את המעשה או לא עשה את המעשה, יש שניים נגד אחד שהמעשה נעשה. נו, אז אם החוזה מחייב, והמעשה נעשה, אז למה הוא חייב? מה? נבלתי פה? לא, שמעשה לא נעשה. שמעשה לא נעשה. ואז היה צריך להיות שבמישור הנימוקים היה צריך להיות חייב. ובשורות התחתונות יוצא שהוא פטור.
בהנחה
ששני איבנטים הם ביטי תלוי. כן, באמת ביטי תלוי. זה ביטי תלוי. זאת שאלה בפרשנות החוזה וזאת שאלה עובדתית, האם הוא עשה או לא עשה. שתי דברים לגמרי שונים. אז הנה, פה זה הרבה יותר גרוע ממה שראינו בסוגיה בסנהדרין או בשולחן ערוך. כי פה יש סתירה חזיתית. זאת אומרת, בהקשר של הנימוקים, הדיינים הביעו את דעתם, כמו שאמרנו קודם, והם אמרו בצורה חד משמעית. החוזה מחייב, והבן אדם לא עשה. לא עשה, אוקיי? כן, הרוב לכל אחד אז התוצאה צריכה להיות שהוא צריך לשלם. וכשאנחנו סופרים שורות תחתונות, אז התוצאה היא שהוא לא חייב לשלם, הוא פטור. עכשיו, מה עושים? אם הולכים אחרי הנימוקים, אז צריך לחייב אותו. אם הולכים אחרי שורה תחתונה, צריך לפטור אותו. אז הולכים אחרי הנימוקים או לא. אז מקובל גם בעולם המשפטי וגם בהלכה שהולכים אחרי שורה תחתונה. גם במקרה כזה. וכאן כבר אין את ההסבר שאמרתי קודם. אז מה שאמרתי קודם אומר שבעצם לטעמים כולנו מסכימים, השאלה מה השקלול. אבל כאן זה לא שאלה של טעמים שכולנו מסכימים, זה שני נדבכים בדיון. יש נדבך העובדתי והנדבך של פרשנות החוזה. ובאופן עקרוני, אם אני באמת מחפש את האמת, האמת היא לא אם הוא חייב או פטור. האמת היא, א', האם החוזה מחייב או לא. על זה יש רוב. ב', אם האמת היא שהוא עשה או לא עשה, גם על זה יש רוב. זה מה שהיה צריך לעשות אם אנחנו מחפשים את האמת. ואז היה צריך להיות שלא נלך שורות תחתונות, אבל אנחנו כן הולכים לשורות
תחתונות. זה מה שהיה קל שקודם, שבסוף אתה
הולך
להסתברות של התוצאה.
אז אמרתי, אני צריך לחשוב על זה עוד, אבל נדמה לי שזה תלוי בהגדרה. יכול להיות. אני צריך לחשוב על זה. יכול להיות. הנקודה מעניינת דרך כלל, אני מספר לכם אנקדוטה. לפני כמה זמן הרי ישבתי באיזה הרכב שהבקיע ביטל קידושין של איזה אישה אחת. אחרי אחרי זמן הגיע אליי הבן שלי, מתנת, על אותה אישה, שבעצם יש לה סיפור הזה רקע ארוך שכבר עבר בבתי משפט, כל דבר ידענו בכלל כשישבנו שם, שעבר בבתי משפט, משפחה, מחוזי ועליון נדמה לי, ממש משהו, עבר שלוש ערכאות שיפוטיות. הבעל טען שהאישה חטפה את, האישה, את הילדה שלהם. הם חיו בארצות הברית, והיא חטפה את הילדה ועברה לארץ וסירבה להחזיר את הילדה. הוא דרש שהיא תחזיר לו את הילדה, עוד לפני הגירושים. הוא דרש שהיא תחזיר לו את הילדה. זה היה כל מיני רקע לכל מיני דברים. אני חושב שיכול להיות זאת אחת הסיבות שהוא עיגן אותה ולא נתן לגט. בגלל זה הם הגיעו אלינו. כי הוא לא נתן לגט בגלל שהוא רצה להשתמש בזה כקלף שהיא תחזיר לו את הילדה. זה משנה קצת, זה לא משנה את פסק הדין, כי אם הכיבושים בטלים אז הם בטלים, אבל זה משנה את המוטיבציה שלי להיכנס לעניין. זאת אומרת, אם הוא צודק, אז למה שאני אכנס שם ואני אעזור לה? אז בסדר, אבל לא משנה, לענייננו, זה היה הסיפור. עכשיו, מה קרה? קראתי קצת את פסקי הדין שם, כי זה היה מאוד מעניין. מתברר, אני מסכם את זה כמו שכתב העליון. יש שם, אמרתי, שלוש ערכאות. העליון תיאר את זה כך. המצב המשפטי, זה תלוי באמנות, האג וכל מיני דברים כאלה, המצב המשפטי הוא כזה. בסיטואציה הזאת צריך להחליט א', האם זה נקרא חטיפה. היא לא לקחה אותה בכוח. היה שם איזשהו סיפור, האם דבר כזה נקרא חטיפה. זה החלטה ראשונה. אבל גם אם זה נקרא חטיפה, צריך להחזיר את הילדה, זה אמנת האג. צריך להחליט שהייתה פה חטיפה, אם כן, צריך להחזיר את הילדה. אבל יש איזה שלושה סייגים, שניים חשובים לענייננו. סייג אחד זה טובת הילד, אבל זה פחות חשוב לענייננו. שני הסייגים הבאים זה סייג של השלמה וסייג של הסכמה. אם תוכיח שבשלב החטיפה הבעל הסכים, עכשיו הוא חוזר בו, הוא רוצה את הילדה בחזרה, אבל בשלב שבו לקחו את הילדה הוא הסכים, אז לא צריך להחזיר את הילדה. זה חטיפה עכשיו, זה חטיפה כי עכשיו, אז הם טוענים, זה נקרא חטיפה, אבל יש סייג של הסכמה. זאת אומרת, אם הייתה הסכמה בעת החטיפה, אז לא צריך להחזיר. יש סייג של השלמה, סייג אחר. אם בזמן שלב החטיפה הוא לא הסכים, אבל אחרי זה הוא שמע והוא השלים. עכשיו הוא חוזר והוא רוצה את הילדה חזרה. גם אז לא צריך להחזיר לו את הילדה. זה המצב המשפטי, אז הוא לא מתפקח על זה. אוקיי? תמיד התפלגות הדעות בין השופטים הייתה הבאה. שופט בעליון זה היה. שופט העליון אמר, היה פה, כולם הסכימו שהייתה חטיפה, שזה נקרא חטיפה. השאלה היא חריגה השלמה חל פה, והאם חריגה הסכמה חל פה. עוד פעם, אותו סיפור כמו קודם. זאת אומרת, שופט אחד אמר, אין פה את שני החריגים. ולכן צריך להחזיר את הילדה. כך פסקו אגב שתי הערכאות המוקדמות. אבל זה היה שופט במיעוט בעליון. בעליון הפכו את ההחלטה של הערכאות הנמוכות. שופט אחד אמר, אין פה את שני החריגים, לכן צריך להחזיר את הילדה. השופט השני אמר שיש את החריג הראשון ולא את השני. השופט השלישי אמר שיש את החריג השני ולא את הראשון.
אף חריג אין רוב.
בדיוק. עכשיו, לפי שני השופטים האחרים, לא צריך להחזיר את הילדה, וכך נפסק. העליון הפך את ההחלטה ואמר, לא צריך להחזיר את הילדה. אבל אם תבדקו עכשיו, האם הייתה פה השלמה, הייתה פה הסכמה, יש רוב נגד הדעה שהייתה פה הסכמה, ויש רוב נגד הדעה שהייתה פה השלמה. זה ממש הטבלה שתיארתי בסיפור של פרדוקס השפיטה. זה היה מרתק, כי הפרדוקס הזה תמיד מציגים אותו כאילו משהו. פה זה היה. פשוט בעליון, בדיוק זה מה שהיה שם. בסדר? והלכו אחרי שורה תחתונה. גם בהלכה, אגב, כנראה, ילכו אחרי שורה תחתונה. וזה כבר כן מאתגר את השאלה, אם אתה מחפש את האמת, אז אתה צריך להכריע את השאלות אחת-אחת, לא את השורה התחתונה. פה כבר התשובה שלי פחות טובה, יכול להיות שזה שאלות של סדר הדין, יעילות, אנחנו מסתבכים ככה, לך תדע אם זה נימוקים סותרים, לא תמיד זה ברור, אז אפשר אולי להתעלות בדברים טכניים, אבל ברמה העקרונית זה באמת לא היה אמור לקרות. אולי אני רק רוצה לסיים בעוד נקודה שקשורה לעניין הזה. השאלה האם ההלכה היא בעצם השורה התחתונה או הנימוקים לשורה התחתונה, מה שדיברתי כל השיעור הזה בעצם, שזה קובע לגבי מה אנחנו מחפשים את הרוב. האם אנחנו מחפשים את הרוב על הנימוקים או מחפשים את הרוב לשורה התחתונה. אפשר לראות את זה מאוד היבט, אנחנו יודעים שהמוראים לא חולקים על תנאים. והראשונים, בתר תלמודים לא חולקים על המוראים. מה קורה כשיש מחלוקת תנאים? האם מורה יכול לפסוק כמו תנא אחד נגד תנא אחר? ברור שכן, אם את כל סוגיה יש את זה, נכון? כי יש לו טענה שתומך פה, אז הוא יכול לצאת כנגד טענה אחרת. מה קורה אם המורה יש לו דעה שלישית ברמת הנימוקים, אבל ברמת ההכרעה הוא מסכים עם טענה א' במקרה א' ועם טענה ב' במקרה ב'. וככה הוא מכריע את הדין. פוסק הלכה ככה, זה מה שכתוב בשולחן ערוך שלו. האם הוא יכול לעשות את זה? לכאורה לכל אחד מהנימוקים שלו יש טענה שאומר אותו, הוא לא חולק על שני התנאים.
אבל ברמת ההנקה הוא חולק על שניהם. את התיאוריה שלו היא תיאוריה שלישית, נגד שתי התיאוריות שלהם. עכשיו, יש כמה וכמה דוגמאות לזה, רק עכשיו פגשתי אחת, לכן זה נפל לי האסימון, גמרא במסכת כתובות, בדף י"ב עמוד ב', הגמרא מביאה, במשנה מביאה שם מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע, על ויכוח על כתובה. אישה טובה על כתובה, היא רוצה 200. הבעל אומר לו, מגיע לך מנה. אז רבי יהושע אומר, לא מפי אנו חיים, האישה לא נאמנת. לא משנה כרגע הפרטים של הסוגיה. רבן גמליאל אומר שהאישה נאמנת. עכשיו, הגמרא בהמשך אומרת שגם כאשר יש לאישה מיגו, רבי יהושע אומר שהיא לא נאמנת. ורבן גמליאל אומר שהיא נאמנת גם אם אין לה מיגו. במילים אחרות, המחלוקת היא מהקצה לקצה. רבן גמליאל טוען שהאישה תמיד נאמנת, כי בריא, זה בריא ושמה להוציא. האישה אומרת בריא, הבעל אומר שמה, והאישה באה להוציא, רבן גמליאל בריא ושמה להוציא. אנחנו לא פוסקים כך להלכה, אנחנו פוסקים שבריא ושמה להוציא לא מועיל, בריא ושמה לאו בריא עדיף. רבי יהושע טוען, האישה לא נאמנת, בגלל שבריא ושמה לא מועיל, וככה אנחנו פוסקים להלכה. אומר רבי יהושע, אבל גם כשיש לה מיגו, וזה לא נכון. זאת אומרת, הגמרא אומרת שבעניין הזה אנחנו לא פוסקים ככה הלכה, וכך כתוב בגמרא כבר, וכך נפסק בכל הפוסקים. אנחנו פוסקים כמו רבן גמליאל, שהאישה נאמנת כשיש לה מיגו, ופוסקים כמו רבי יהושע, שהאישה לא נאמנת כשאין לה מיגו. עכשיו, זה נגד שני התנאים. לא רבן גמליאל מסכים לזה, כי אף אחד מהם לא חושב שהמיגו משחק תפקיד. אחד אומר שבשני המקרים היא לא נאמנת, אחד אומר שבשני המקרים היא כן נאמנת. כי הנימוקים שלו זה בריא ושם על להוציא, זה לא שם בכלל לשאלת המיגו. אז כשאתה פוסק במקרה אחד כמו רבן גמליאל ובמקרה אחר כמו רבי יהושע, אתה בעצם מציג פה תזה הלכתית שלישית נגד שני התנאים. ועובדה, הגמרא פוסקת כך להלכה וכך מובא בכל הפוסקים, ויש עוד דוגמאות לזה. זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים שמבחינתנו ההלכה זה השורה התחתונה ולא הנימוקים. הסמכות של התנאים זה במה שהם אמרו לעשות. ובמישור הזה, יש לי לכל פסק שלי, יש לי טענה. פה יש לי את רבן גמליאל, פה יש לי את רבי יהושע. בנימוקים אני יכול ללכת עם נימוקים אחרים. אגב, הסוגיות המפורסמות, יש שתי סוגיות כאלה לפחות, ששמואל מביא נימוק משלו נגד נימוקים שתנאים מביאים. למשל, וחי בהם. הסוגיה של פיקוח נפש ביומה. השמואל אומר, אילו הייתי שם, הייתי אומר טענה שעדיפה מכולם, והגמרא מביאה את הטעם שלו בסוף להלכה. לא יודע, למרות שכל התנאים אמרו נימוק אחר, ושמואל הוא המורה. יש עוד גמרא כזאת גם עם שמואל, נגד כל מיני המורים, לא זוכר איפה.
שמואל המורה שנחשב כתנא, לא.
רב, שמואל לא. זה אותו דור, אבל רב תנא הוא פליג, שמואל לא חושב. בכל מקרה, אז עוד פעם רואים שלכאורה ההלכה היא שורה תחתונה ולא הנימוקים, אבל צריך להיזהר. זה סותר הרי את הטענה שהרוב בא לבדוק את האמת. אז לכאורה יש לי צריך להתייחס לנימוקים. מה האמת? האמת היא שאם הנימוקים הם של התנאים, אז האמת היא שהגמרא לא צודקת אם התנאים צודקים, נכון? זה לא שאלה של התאמה הטכנית של שורות תחתונות. הנקודה היא שבמישורי הסמכות, אנחנו באמת, הסמכות לא נאמרה על אמת. התנאים לא צודקים כי התנאים לא שמחים או אסור לחלוק עליהם כי הם אומרים את האמת, כי הם לא טועים. אלא כי יש להם סמכות. זה קביעה משפטית, הלכתית, זה לא קביעה עובדתית. לכן שם אין לי בעיה עם זה שההצמדות לדברי התנאים צריכה להיות הצמדות לשורה תחתונה, ולא הנימוקים. יש לה המון השלכות דרך אגב. למשל, אם מישהו יראה לי שבפסיקות תלמודיות, או של גדולי הראשונים, או משהו כזה, יוצא תפיסה סוציאליסטית. בסדר? ואני קפיטליסט. מותר לי להיות קפיטליסט? כל הפוסקים, הגמרא, יוצא ממנה סוציאליזם. התשובה שלי היא שכן. כיוון שהתזה המטה הלכתית של הגמרא לא מחייבת אותי. מה שמחייב אותי זה הפסיקה שלה. מה שהגמרא אמרה לגביו, אין מה לעשות, אני צריך לקבל את זה. אבל זה לא אומר שאני צריך לאמץ את ההנמקות, את הפריימוורק, את המסגרת המחשבתית. שם לא, אין לסמכות במישור הזה. ועוד פעם, זה לא סותר את העובדה שאני מחפש אמת. להפך. זה רק מראה שהסמכות שעליה מדובר היא לא בגלל שהאמת איתך. אלא בגלל שאני קיבלתי על עצמי את הסמכות הזאת, זאת המסגרת של הדיון, זה הכל. ובדיוק בגלל זה אנחנו הולכים אחרי שורות תחתונות. אבל במקום שבו אנחנו באמת מחפשים את האמת, אז זאת שאלה גדולה למה לא הולכים אחרי הטעמים. ואמרתי, יכול להיות שיש לזה הסברים.